אז נתחיל, או ליתר דיוק, נמשיך במלאכים א' פרק י"ז, פרק 17. אני כבר אומר מראש שהנושא שלנו, או הפסוקים שנקרא, יהיו 17-24. אבל אני רציתי להתחיל בהערה לפני. לנו כבני אדם יש חולשה. והחולשה היא שאנחנו סגלנים, אנחנו מתרגלים לרעיונות, לדברים, לחוויות שאנחנו חווים. כן, אם אנחנו תואמים טעם חדש, אנחנו בפעם הראשונה מתלהבים, מתפעלים, ובפעמים הבאות מתרגלים אליו. ומאחר וכתבי הקודש של ספר לא מאוד עבה, והוא יחיד ומיוחד במינו, אנחנו עלולים להתרגל לרעיונות שיש בכתבי הקודש, או לסיפורים שמופיעים בו. ואני רוצה שהיום, כשאנחנו נקרא ונלמד את הסיפור, ננסה באמת להיכנס אליו ולחוות אותו כאילו שקראנו אותו בפעם ראשונה. זאת אומרת, אנחנו תמיד יודעים את הסוף, ואנחנו במוח שלנו אוהבים לקפוץ אל סוף הסיפור. אבל בואו ננסה להתרכז בסיפור עצמו, בלי לדעת את הסוף שלו, וככה אנחנו נוכל לדעתי לחוות את המסר בצורה יותר עמוקה וחזקה. וזה במיוחד להתבטא במה שנלמד היום. עכשיו, אני רק אזכיר, מאחר ובאמת אנחנו לומדים בקפיצות די גדולות, אז אני עושה ממש חזרה קצרצרה של חצי דקה על הדברים שדיברנו עליהם בפעמים הקודמות. בגדול, אני מזכיר, אנחנו בימי אחאב, מלך ישראל, אליהו הנביא. אליהו הטיל בצורת על ישראל ונמלט אל נחל קרית, ואז אלוהים אמר לו ללכת לצרפת אשר לצידון, זאת אומרת לעיר בשם צרפת שנמצאת באזור צידון, שזה אומר אזור לבנון של ימינו. ואלוהים אומר לאליהו שישב שם ואישה אלמנה אחת תיתן לו את כל הצרכים שלו, כן, לחלקל אותו. ואז אני מזכיר שהוא הגיע ואלמנה קוששה ממש עצים כדי להבעיר אותם ולהדליק את הטבון בפעם האחרונה עם פת הלחם האחרונה שהיא תכין לפני שהיא ובנה היחיד ימותו. אני מזכיר, היא אלמנה, יש לה בן אחד, והם ממש היו על סף פגיעה ברעב. ואליהו עשה לה מין מבחן אמונה או בקשה שהיא ענתה עליה באמצעות האמונה, הכינה לו לחם, ואז רק לה ולבן שלה, והם אכלו, וכד הקמח לא קלטה, לא חלטה, וצפחת השמן לא חסר כדבר אדוני אשר דיבר ביד אליהו. זאת אומרת, כלי הקמח וכלי השמן פשוט המשיכו להביע אותם בצורה פלאית לחלוטין. זה הרקע לפסוקים שלנו היום. ואז אחר כך, והיא אחר הדברים האלה, חלה בן האישה בעלת הבית, והיא חוליו חזק מאוד עד אשר לא נותרה בו נשמה. אותו בן, אנחנו לא יודעים בן כמה הוא, אני יכול רק להעריך שהוא לא היה מאוד גדול, תזכרו שהיא זאת שקוששה עצים, אז כנראה הוא באמת לא היה בגיר לפחות. יש לה רק בן אחד, היא אלמנה, אז גם לא יהיו לה עוד ילדים. זאת אומרת, בנה היחיד חלה, אנחנו לא יודעים במה, אבל החולי שלו התגבר והתגבר, והוא פשוט מת. ואותה אישה, שהיא נמצאת גם ככה במצב מאוד משונה, הייתי אומר, בחיים שלה, היא גרה עם אליהו, בזמן שיש רעב בכל הסביבה, והיא בעצמה כמעט מתה. והיא זכתה בבן שלה בחזרה, כן? היא זכתה בחייה ובחייו בחזרה. ופתאום הוא מת. ומה התגובה שלה? היא פונה אל אליהו ואומרת לו, ותאמר אל אליהו, מה לי ולך איש האלוהים? באת אליי להזכיר את אבוני ולהמית את בני? אפשר להבין את זה כשאלה או כעובדה, אבל כך או כך היא מבינה שני דברים. היא מבינה שאליהו, שבואו של אליהו, קשור במותו של הילד, והיא אפילו מטילה עליו את האחריות, את האשמה, היא אומרת שבגינו, בגין אליהו, בנה מת, והיא אומרת עוד משהו מאוד מעניין. היא אומרת, היא קושרת בין המוות של הבן לחטא שלה, להזכיר את אבוני. זאת אומרת, הבן שלי מת בגלל שאני חוטאת, אתה איש אלוהים צדיק, והנוכחות שלך מדגישה את החטא שלי וגרמה לכך שהבן שלי מת. משהו כזה. עכשיו אנחנו הולכים ממש בדקות הקרובות להתעכב על הנקודה הזאת, כי אני חושב שזו נקודה מאוד חשובה. לא רק שהיא חשובה, היא אחת מהנקודות המרכזיות בשאלות שיש לאנשים לגבי העולם, לגבי הצדק שיש או אין בעולם, והשאלה היא, למה קורים אירועים קשים? עכשיו, לפני שאני נכנס לשאלה ולתשובות לשאלה, אני רק רוצה לעשות הפרדה והגדרה חשובה מאוד. אנחנו נוטים לקרוא, לכנות אירועים קשים כאירועים רעים. לדוגמה, אותו בן מת, אנחנו אומרים, זה אירוע רע. אבל אנחנו צריכים להפריד. כי אירוע רע זה אירוע שאפשר למדוד אותו אך ורק לפי התוצאה שלו. אירוע קשה זה אירוע שאנחנו מודדים אותו בהווה. אירוע רע הוא תלוי התוצאה. ניתן דוגמה. אדם שעובר ניתוח הוא בהחלט עובר אירוע קשה. האם הוא עובר אירוע רע? לא. המטרה היא להציל את חייו, כן? אז לכן אי אפשר להגיד שהניתוח הזה הוא אירוע רע. לכן אני מפריד. אנחנו אוהבים לחבר בין טוב וקל וקשה ורע. אבל זה שני דברים נפרדים. בחיים שלנו יש דברים שהם קשים, אבל הם לאו דווקא רעים. אני קצת עושה ספוילר, אני קצת רמה ואגיד לכם שהדוגמה עם אותו בן שמת זה היה לא אירוע רע אלא אירוע קשה. אבל זה סתם, אני מקדים את המאוחר. אבל זו הפרדה מאוד מאוד חשובה לעשות אותה, ולכן נשאלת השאלה, מדוע קורים אירועים קשים? אוקיי? אחרי שהסכמנו שלא מדובר דווקא באירועים רעים. ואנחנו עכשיו ננסה לענות על השאלה הזאת, שהיא אחת הבסיסיות ביותר, אני חושב שאחת השאלות הבסיסיות ביותר שאנשים מעלים, נכון? למה קורים אירועים קשים בעולם? למה יש רוע בעולם? כן, זה קשור לזה. ואני רוצה להתחיל עם דבר יסודי ביותר. אתם יכולים בינתיים לפתוח ברום עם ח', מי שפותח תנ"ך, ברום עם ח', רום עם פרק 8, פסוק 22. ובינתיים, תוך כדי שאתם פותחים, אני אגיד שמדובר בדבר תשתי ביותר, יסודי ביותר בחיים שלנו, שאנחנו לא יכולים להימלט ממנו, והוא נמצא סביבנו, וזה העולם והבריאה. אוקיי? וכתוב ברומים, כי ידענו אשר הבריאה כולה תענך ותחיל, כלומר תסבול עד הנה, ולא עוד, אלא שגם אנחנו, אף על פי שיש לנו ביקורי הרוח, נענך בנפשנו ונחכה למשפט הבנים לפדות גביעתנו. מה כתוב פה בשני הפסוקים הללו? הבריאה כולה, היקום כולו, העולם כולו, נענכים, סובלים, כתוצאה מהחטא, כן, זה העניין פה, שבשל החטא שנכנס לעולם, העולם כולו סובל ונענח, כפי שנאמר. והוא מדגיש בפסוק 23, שזה לא רק שהבריאה סובלת, והאנשים בעולם, אלא גם אנחנו, שיש לנו ביקורי הרוח, זאת אומרת, יש לנו טעימה, יש לנו התחלה מעולם רוחני, עולם שהוא מתוקן, בכל זאת גם אנחנו סובלים ונענח, ומחכים לפדות קביעתנו, זאת אומרת, להתחלפות הגוף שלנו. והדוגמה שהבאתי שם בתמונות, שתי דוגמאות, אחת זה בצד שמאל, זה שיטפון או צונמי, והשנייה, אני לא צריך לספר לכם מה, כן, איזה וירוס קטן ומספורי ששינה את העולם שבו אנחנו חיים. הוא לא שינה להרבה זמן, אני מניח שתוך כמה שנים אנחנו פשוט נספר את זה כסיפור, אבל כרגע אנחנו ממש חווים את זה, שכל העולם פשוט סובל בגללו. אנשים מתים, אנשים חולים, אנשים סובלים, אנשים נפגעים קשה מאוד כלכלית, וכו' וכו'. ואני מציע שלפני שאנחנו ממהרים להאשים את השטן, ודאי חס וחלילה את אלוהים, נזכור שכל הבריאה סובלת כתוצאה מהחטא, זה פשוט כדור הארץ שלנו, הבריאה שלנו, מקולקלת. והדברים הללו, חלקם, פשוט נובעים כתוצאה מזה שהבריאה מקולקלת. ואין לנו מה לעשות עם זה, ככה זה בעולם. אוקיי? אז הסיבה הראשונה זה פשוט העולם נאנח תחת החטא. אין לנו איך לעקוף את זה. פשוט צריך להבין את זה. הסיבה השנייה, והיא בעיניי חשובה ביותר, וגם עליה אני רוצה שנתעכב כמה דקות, היא דבר שמאוד מאוד חשוב להבין. וזה העניין הבא. אני לקחתי פה רק פסוק אחד שמעביר את העניין, ביוחנן, אתם לא חייבים לקרוא, אבל ישוע אומר שהוא בא אל העולם כדי להיות אור, כדי שהמאמינים לא יושבו בחושך. במילים אחרות ישוע אומר שכל מי שהוא לא מאמין, הוא יושב בחושך. זאת אומרת, כל מה שמסביב הוא חשוך. לאיזה חושך הוא מתכוון? האם לחשיכה פיזית? בוודאי שלא. הוא לא מדבר על זה שלמאמינים יש נורות ופנסים ולכל העולם אין חשמל. נכון, הוא מדבר על משהו אחר. על מה הוא מדבר? הוא מדבר על חושך מוסרי, על חושך של ידיעת האמת. הדברים האלה קשורים, כן? הם אנשים שלא מכירים את אלוהים, לא יודעים מהי אמת ואיך להתהלך באמת. אני שמתי פה תמונה שרומזת על הדוגמה אולי הבולטת ביותר בעולם המודרני של הרוע המוחלט. נכון? תמיד אנשים שואלים, איך אלוהים הרשה שהייתה השואה, נכון? או במילים אחרות, שהרוע שהגיעו עליו בני אדם במאה ה-20 שבר שיאים באמת של מאות שנים. איך אלוהים הרשה את זה? כן, זה מה שאנשים אוהבים לשאול. ואני חושב שזו שאלה פשוט לא טובה. אני אסביר למה. אנחנו בני אדם מאוד מתרשמים ממספרים גדולים, נכון? הרי כשאדם רוצח את אשתו, כמו שקורה כמעט כל יום בתקופה האחרונה, לצערנו, אף אחד לא שואל איך אלוהים הרשה את זה. עכשיו למה? כי זה מספר קטן. בן אדם אחד רוצח אדם אחר, אנחנו אומרים, קרה. אבל כשאלפי אנשים רוצחים מיליונים של אנשים, פתאום אנשים מזדעזעים. ואני רוצה להגיד שהעיקרון שאלוהים מרשה את אותו רצח בבית, אותו עיקרון כמו שהוא הרשה את השואה. והעיקרון הוא שאלוהים נותן בחירה לבני אדם, ואנשים בוחרים ברע. פשוט ככה. יש משפט מאוד יפה ביהדות, שאני מאוד אוהב אותו, שאומר, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. אלוהים לא מכריח אנשים להיות אנשים טובים. הוא פשוט לא עושה את זה. הוא נותן לנו בחירה. הבחירה הזו היא דבר יקר שיש לנו, ואנחנו צריכים לנצל אותו לחיוב. אבל לצערנו, רוב האנשים מנצלים אותו לשלילה. אז שלא נתבלבל, המקור של רוב הרוע בעולם הוא בבני אדם רעים, הוא בחטא שבבני האדם. לא צריך להאשים לא את השטן ובוודאי לא את אלוהים, בני אדם פשוט אשמים ברוע שהם עושים, ויום אחד הם פשוט תנו את הדין על כך. עכשיו, המאה ה-20 זה רק דוגמה, המאה הקודמת, כן, מלחמת העולם השנייה, זה רק דוגמה קטנה. אתם חושבים שלפני זה העולם היה בסדר? אני סתם זורק דוגמה עכשיו, מי שמכיר את האימפריה המונגולית, ג'ינגיס חאן, כבשו את כמעט כל העולם, בזמנו, לפני כ-1,000 שנה, זה פחות, והם רצחו כ-40 מיליון אנשים, לדוגמה. הם פשוט נכנסו להרים ושחטו את כולם. אז כן, אנחנו מתרשמים מהמספרים הגדולים, אבל העיקרון הוא עיקרון פשוט, ואלוהים נותן זכות בחירה לאנשים, הוא נותן אחריות בחירה לאנשים. ואנשים צריכים להשתמש בזכות הזאת ובאחריות הזאת לטובה. ורובנו לא עושים את זה. וזו נקודה שנורא נורא חשוב להבין אותה. כן? שלא נאשים אחרים ברוע שקיים בבני אדם. האנשים הם רעים ובוחרים ברע. עד כמה רע? פעם אחת אלוהים ישמיד את העולם בגלל זה, במבול. כן? זה פשוט רמה קטסטרופלית. אנשים בוחרים יום אחרי יום, שעה אחרי שעה לפעמים, להיות רעים. אז שלא נקל באחריות של בני אדם לגבי הרוע שיש בעולם. וגם כמובן הנושא שלנו זה אירועים קשים, אז רבים בוחרים ברע, ובזכות זה ובגלל זה, הרבה אירועים קשים מאוד קורים בעולם. ושלא נתבלבל, זה גם בגלל בני אדם. עכשיו, למה זה לא אירוע רע? כי אני מזכיר שהקריטריון שלנו הוא קריטריון התוצאה. וגם אם אדם הוצא להורג, אפילו בצורה אכזרית, אבל הוא בסוף נושא, והוא נמצא עם ישוע, ויש לו גוף חדש. אז בוודאי קרה לו אירוע מאוד קשה, אבל האם קרה לו הדבר הרע? אני לא חושב, אני חושב שבסך הכל דבר טוב קרה איתו בתוצאה הסופית, ולכן חשוב לזכור גם את קנה המידה הזה, למרות שהוא לא פשוט בוודאי. כמובן שהגורם הבא לדברים הקשים שיש בעולם הוא מוכר לכולנו ולא צריך להציג אותו, גם דיברנו עליו לאחרונה עם דני, שהשטן, כן? השטן מכה את בני אדם. לדעתי הוא לא צריך להתאמץ יותר מדי, זאת אומרת כל כך הרבה אנשים פשוט משרתים אותו שהוא משתמש בהם, אז גם לפעמים הוא מתערב באופן ישיר והוא גם מפעיל הרבה אנשים כי הם שייכים אליו והם משתפים את הפעולה, ואין ספק שהשטן מכה בבני אדם, מנסה פשוט להרוג אותם ולהביא לאובדנם, ודווקא הוא כן מנסה להביא לדבר רע, כי הוא מנסה להביא לאובדן נפשם. אני לא יודע כמה אתם מודעים או כמה ידוע שהרבה מאוד דמויות פופולריות, דמויות פופ, מה שנקרא, אם זה בתחום המוזיקה או האומנות, רבות רבות מהם פשוט מתאבדות, כן? אנשים רבים מתאבדים, ואני רואה את זה שהשטן משתמש בהם, סוחט אותם, ופשוט בסוף גורם לכך שהם יאבדו את נפשם ויאבדו גם את נפשם לנצח, כן? אז, ואני חושב שהתופעה הזאת היא בהחלט גם תוצאה של השטן שמתערב ופוגע בבני אדם כדי להביא לאובדנם. אז גם אם הוא קצת שונה ברשימה שלנו, היה לי חשוב לשים אותו ברשימה הזאת. ואנחנו עכשיו מגיעים לנקודה אחת לפני האחרונה, שישוע מגלה לנו במקרה של אותו עיוור מלידה, שגם אלוהים מאפשר, או לפעמים אפילו גורם לדברים קשים בחיים, כדי שאלוהים עצמו יוכל להתגלות בעוצמתו. אותו עיוור שישוע ריפא אותו, וכן צריך לזכור שאלוהים מאפשר דברים, ניסיונות מסוימים, כדי להראות את הגדולה שלו ואת העוצמה שלו. וזה לא דבר רע, זה דבר טוב, ובהחלט צריך לזכור את זה, שכן, אלוהים לפעמים מותר לו, הוא הריבון, הסמכות שלו, לעשות גם דברים שהם קשים לנו, כדי לבחון אותנו, ובעיקר כדי לחזק אותנו. וגם כדי לגדל את שמו, לחלוטין. אני גם מוסיף שלפעמים אלוהים מנסה ומעניש, זה נושא קצת שונה, אז אני לא רוצה שניכנס אליו היום, אבל גם, כן, בוודאי, אדם שהוא עובר ניסיון מאלוהים, יכול לסבול ולחוות אירוע שהוא קשה, וגם אלוהים מעניש. אם זה כדי לתקן מאמינים, ולפעמים פשוט כדי להעניש לא מאמינים. זה גם קורה, אז חשבתי שחשוב להכניס את זה לרשימה שלנו. עכשיו, פה פחות או יותר מפיתי ככה את הגורמים לדברים הקשים שיש בעולם. אני רציתי רק להביא פסוק אחד שהוא בעיניי מראה בצורה יפה מאוד את שני הצדדים, את הצד של בני אדם ואת הצד של אלוהים. שפולוס, השליח הנפלא, שסבל רבות בחיים, הוא התחנן אל אלוהים, אל ישוע, וביקש להסיר את הקוץ שהיה לו בבשרו. אני מאמין שהיה לו איזה מום, כלשהו כנראה. והתשובה של אלוהים היא תשובה מאוד יפה, שהוא אומר, די לך חסדי, ישוע אומר לו, כי בחולשה תושלם גבורתי. ואז פולוס מוסיף ואומר, על כן שמח ליבי להתעלל בחולשותיי, למען תשרה עליי גבורת המשיח. ופה לדעתי יש ממש הצגה יפה של הנושא הזה, שמצד אחד אנחנו מרגישים חולשה וקושי, מצד שני, אם אלוהים מקבל מזה כבוד, ואם הגבורה שלו מושלמת באמצעות זה, אנחנו צריכים פשוט לשמוח ולהכיל את הקשיים האלה בחיים שלנו, ולא להתנגד להם. אני רק אוסיף הערה שיש איזשהו טרנד, יש איזושהי אופנה בקרב מאמינים בעולם, לחשוב שמאמין צריך שכל החיים שלו יהיו מושלמים, לפי הספר מה שנקרא, שום קושי, שום מחלה, כל מחלה הם אומרים שזה מהשטן, וכמובן שכל מאמין צריך להיות עשיר, לפי שיטתם וכו'. והדבר הזה פשוט מנוגד לכתבי הקודש. אני אפילו לא תורח להסביר עד כמה הדבר הזה שגוי, כן? אלוהים לא מצפה ולא הבטיח לנו שהחיים שלנו יהיו קלים, ובמובן מסוים להפך. הוא אמר שאת מי שהוא אוהב הוא יוכיח, ואנחנו צריכים לצפות לזה שיהיה לנו קשיים בחיים, ולהכיל אותם ולקבל אותם, העיקר שיצא מהם פרי טוב לכבוד אלוהים. ואחרי שככה עברנו לנושא הזה, וראינו, כל זה אני מזכיר לה בתגובה לאותה אלמנה שאמרה לאליהו שבגללו בנה מת, אנחנו חוזרים אל הסיפור הזה. אני רק אזכיר, כי אני יודע שכולם יודעים בסוף, שמעולם עד אז, לפי מה שכתוב לנו, מעולם לא הוקם איש מן המתים. זאת אומרת, אליהו לא יכול להיזכר בסיפור שהוא קרא כשהוא היה ילד, והוא לא נזכר מה ישועה עשה, לא, הוא נמצא בעולם שכל מי שמת, מת. הדבר הזה בלתי הפיך לחלוטין. ומה הוא אומר לה? ויאמר אליה, תני לי את בנך, ויקחהו מחיקה, היא ממש כנראה החזיקה אותו, ויעלהו אל העלייה אשר הוא יושב שם, הם גרו באותה בית, אבל אליהו גר בעצם בקומה נפרדת, מעין קומת גלריה כזאת, כנראה, וישכיבהו על מיטתו, וקח את הילד, שם אותו על המיטה. ויקרא אל אדוני, ויאמר, אדוני אלוהי, הגם על האלמנה אשר אני מתגורר עמה, הרי אותה להמית את בנה? זה כנראה שאלה, כן? אפילו על האלמנה הזאת אתה ממית את בנה, אנחנו יכולים רק להבין שהרבה מאוד בנים מתו בתקופה הזאת, מרעב, כן? אז הוא אומר, גם על האלמנה שאני מתגורר איתה, אתה עושה את הדבר הזה שבנה מת, והתמודד על הילד שלוש פעמים. אני חושב שזה ביטוי מאוד יפה, כן? הוא פשוט מתמודד, כמו התמודדות בספורט, או כמו התמודדות במלחמה. הוא שוב ושוב, שלוש פעמים, קורא אל אלוהים, ויקרא אל אדוני, ויאמר, אדוני אלוהי, תשב נא נפש הילד הזה על קרבו. הוא פשוט מבקש, מתחנן לאלוהים, תחיה אותו. וישמע אדוני בקול אליהו, ותשב נפש הילד על קרבו ויחי. ולפני שאנחנו ממשיכים, באמת בסיפור אחד הכי דרמטיים בכתבי הקודש, אני רק מזכיר שכתוב שאליהו ביקש ואלוהים שמע לקולו. לא כתוב פה שאלוהים אמר לו, הדריך אותו, תתפלל ואני אקים אותו או משהו כזה. זאת אומרת, היוזמה פה באה מצד אליהו. וזה מזכיר לנו כמה וכמה אירועים בחיים של אליהו. שאליהו היה איש אמונה, ואיש של יראת אלוהים, ובמסגרת האמונה שלו, ויראת האלוהים שלו, אלוהים קיבל את הבקשות שלו, ונענה אליו. ואני חושב שזה חשוב גם לנו, להבין, שאם אנחנו באמת יראה אלוהים, ופועלים באמונה, אלוהים נענה לנו, והוא באמת משתף איתנו פעולה. אני מזכיר, אלוהים הוא אלוהים חי ופועל, הוא לא, התפילה שלנו אליו, היא לא דבר חד צדדי, זה לא שאנחנו מדברים אליו, כן? הוא גם מאזין לנו, והוא גם עונה לנו, והוא משיב לתפילתנו, ונזכור את זה, כן? ופה יש התערבות באמת יוצא דופן. עכשיו אליהו חי בעולם שבו מעולם איש לא קם מן המתים, מעולם לפניו. הוא באמת ביקש משהו שהוא, אין לו שום תקדים לדבר הזה, מעולם זה לא קרה קודם. והוא ביקש ואלוהים נענה לבקשתו. ולא רק שאלוהים נענה לבקשתו, תראו כמה כבוד אלוהים קיבל, לא רק מהאלמנה הזאת, אלא גם מדורות ודורות של אנשים שקראו את הסיפור הזה, ויכלו להביא כבוד לאלוהים. ויקח אליהו את הילד, אני ממשיך, ויורידהו מן העלייה הביתה, ויתנהו לאמו, ויאמר אליהו, ראי, חי בנך. ותאמר האישה אל אליהו, וזו תגובה פשוט מדהימה בעיניי, אתה זה ידעתי כי איש אלוהים אתה, ודבר אדוני בפיך האמת. עכשיו, למה אני אומר שהתגובה מדהימה? אני לא אומר את זה לשבחה של אותה אלמנה. כי אני מזכיר, שאם האלמנה הייתה הולכת כמה מטרים, על השולחן שלה, היה קד קמח וצפחת שמן, שמלאים בנס של אלוהים. כן? מטרים ממנה. ומה היא אומרת לו? עכשיו אני יודעת שאתה איש אלוהים, ודבר אדוני בפיך האמת. ואני חושב שזה תזכורת עבורנו. לא להתרגל לחסד של אלוהים ולפעולה של אלוהים. ובאמת זה פשוט מדהים, זה מזכיר את בני ישראל, שהם אוכלים מן שירד להם משמיים, ומוחים נגד אלוהים ומתלוננים. זאת אומרת, שנזהר שלא נהיה כמוהם וכמו האישה הזאת, שמתרגלים אל הניסים בחיים שלנו ולחסד בחיים שלנו. אני מזכיר לנו, כולנו סוג של נס מהלך, כולנו היינו נידונים למוות וקיבלנו ישועה. כולנו חיים בחסד אלוהים, כולנו חווים את החסד של אלוהים, אז שלא נשכח את זה ונחכה לראות עוד ועוד אירועים מרהיבים כאלה בחיים שלנו. כן? אבל לגופו של הסיפור, אני חושב שיש פה באמת כבוד מדהים שאלוהים קיבל דרך האירוע הזה, ואליהו עשה את הדבר הזה בכוח של אלוהים, וכמובן שגם הביא לו את הקרדיט, את ה... את ה... איך נקרא לזה? זאת אומרת, כיבד את אלוהים, והביא לו את השם, הביא את השם של אלוהים כגורם שאחראי על על המעשה הזה. וככה השם של אלוהים כובד. ואני חושב שזה עדות מאוד מאוד מיוחדת. באמת אחד הסיפורים המדהימים בכתבי הקודש. אותה אישה אלמנה, שלא נשפוט אותה, אני מזכיר שאליהו, שישוע, כשהוא דיבר על אליהו, אז הוא סיפר ואמר, שהיו רבות רבות אלמנות בישראל באותה תקופה, ובכל זאת אליהו נשלח אל אותה אישה בצרפת. זאת אומרת, היא הייתה כן אישה כנראה מיוחדת לפני אלוהים, אנחנו לא יודעים עליה כמעט כלום, אבל בוודאי שהאירוע הכי דרמטי הזה קרה, קרה וחיזק את אמונתה באלוהים. אנחנו עכשיו מסיימים את הפרק הזה, ובעצם הדבר הבא שיקרה זה שאליהו ילך משם. אנחנו לא יודעים מה קרה לאותה אלמנה ולאותו בן, בן שהאדם הראשון שקם מן המתים אי פעם. אנחנו כן יודעים שהוא מת אחר כך, אבל אנחנו רק יכולים לקוות שבאמת דבר אלוהים נשאר שם, והכבוד והאמונה באלוהים נשארו דרך המקרה הזה, באמת באמת יוצא דופן. וזהו. Thank you.